כוח למארגנים, דבר בעיתו מה טוב. מי שאני לא כל כך בעיתו, אני מתנסה שאיחרתי. אני אספר כמה דברים שלא בדקתי אם הם כתובים בספר שיצא לזכור של הרב חנה, שירת הים. אני אומר דברים כפי שאני שמעתי מאבי זצ"ל ומדודי הרב רענן. כמעט בכל שבוע או שבועיים אבי זצ"ל, כשהישיבה הייתה פה, היה נכנס לפני או אחרי מאירים לחדר הקטן של הרב ביחד עם הרב חרל"פ, וכפי שהוא אמר לי בלשונו, הוא היה חולב ממנו סיפורים. הרב יקמרישי היה מאגר עצום של סיפורים על גדולי ישראל, חלקם הגדול הוא גם הכיר מקרוב, ובאחת הפעמים הוא גם אמר לו שבצעירותו הוא היה עולה על הגגות העגולות של העיר העתיקה כדי לשמוע ניגון, לא מנגינה, אלא באיזה ניגון הצדיק הזה עושה את הקידוש ובאיזה ניגון הצדיק הזה עושה את ההבדלה. התחכה אחרי כל מה שאפשר היה ללמוד, אפילו דברים שאולי בינינו זה נראה משהו פעוט, אבל חבל שזה הלך לאיבוד. היית שם בזה. והיה לו צער בלום של סיפורים והנהגות מגדולי ישראל, וזה לא סוד, צריך לדעת את זה. יש ספר על תודות חייו של הגאון רבי יהושע לייב דיסקין, שנקרא עמוד אש או האש. כמעט כל הספר, מתחילה ועד סוף, זה דברים שהמחבר הזה שמע מהרב חרל"פ, כמובן בלי להזכיר את שמו. ספר מצוין על הנהגותיו של רבי יהושע לייב דיסקין. רוב רובם של הסיפורים הוא שמע מרב קמיש החרל"פ, שהיה מתחכה גם אחרי הדברים של רבי יהושע לייב דיסקין. יש ספר שיצא פעם בפולניה, בפולין, שנקרא פרדס יוסף על התורה, ועל הספר הזה יש הסכמה של, בין השאר של הרב זצ"ל. וההוצאה החדשה לצערנו הם החביאו את זה בתוך הספר שם באיזשהו מקום. אבל במקור זה היה כתוב בהתחלה ביחד עם ההקדמות, עם ההסכמות שלו. ושם הוא כותב פירוש על מה שכתוב בפסוק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, שהוא שלח אותם קדמה, אז כותב שם הרב, אני לא זוכר בשם מי, שהכוונה היא למזרח הרחוק, וזה המקור של כל העבודות הזרות שיש במזרח הרחוק, מהשם תומה שאברהם אבינו נתן לבני הפילגשים. ושם בבין השאר הוא כותב שידוע שיש גם כוחות של קדושה. והוא מביא דוגמה מהגאון הנודע רבי יהושע לייב דיסקין, שהוא היה עובר ליד עץ, אז כערף עין היה יכול לדעת כמה עלים יש שם. אם היו מביאים לו חתיכת בד, היה יכול להגיד מיד כמה חוטי שתי וערב היו שם. וזה הרב מספר על רבי יהושע לייב דיסקין, זה לא סיפורים של... שמעשה שלא היה ככה היה. באחד הפעמים סיפר לי אבי, מישהו בא לשאול את רב חרל"פ זצ"ל איזושהי שאלה. רב חרל"פ ענה לו מה שענה לו. לאחר מכן התברר לרב חרל"פ שהוא טעם התשובה. הוא היה גם גאון וגם צדיק, אז הוא עשה חשבון נפש, מה קרה לו שהוא טעה? כמה רבנים עושים את זה היום? פשפש בכל כלא והוא לא מצא. הוא קרא לאדם ששאל אותו את השאלה ואמר לו, תגיד לי את האמת. האם השאלה ששאלת אותי זו הייתה שאלה הלכה למעשה, או שזו הייתה שאלה תיאורטית? מה נפקי מיניה? כשרב צריך לענות תשובה למעשה, יש לו סייעתא דשמיא לכוון האמת. אמר אותו יהודי, זה לא הייתה שאלה למעשה. זה כמו שהם רגילים לשאול את הרבנים, מה הרב אומר על זה, מה הרב אומר על זה. אבל מי שיודעים שלפי ההלכה לא צריך להביא דוגמאות, כניסה להר הבית, ברור שאסור להיכנס להר הבית, אבל בין לשאול מה הרב הזה אומר. אמר לרב חרל"פ, לכן נכשלתי. ושאם זה היה שאלה הלכה למעשה, היה לי סייעתא דשמיא יותר גדולה לכוון לאמת, וככה כותב באמת הנציב בתשובות. שיש סייעתא דשמיא למי שצריך להורות הלכה למעשה. רבי נוסן זצ"ל היה הולך הרבה שבתות עם הרב חרל"פ לקבלת שבת לכותל. אמר שהרב חלב, עוד לפני שהגיע לכותל, הוא כבר היה בכותל. ברגע שיצא מהבית, אז כל האווירה כבר הייתה שהוא כבר מחובר לכותל, זה היה רק שאלה של כל העומד להיזרק, לזרוק דם מישהו, שהראש שלו כל הזמן היה, ידוע שהרב חלב, כפי שהקרינו פה, לא יצא מהבית בחג הסוכות, ולא רק שהוא ישב חוץ משלכת לכותל ולרב זצ"ל, אבל לא סתם שישב בסוכה. הוא ישב בסוכה עם ארבע מינים על השולחן. לא שאחרי התפילה הוא שם את זה בניילונית שלא היה אז, שם לידו את ארבע מינים שיהיה כמה שיותר קרוב, כמו שכתוב, מנהג חכמי ירושלים. וכשאמו עליה השלום הייתה בזקנותה לפני פטירתה, רצו לשמח אותה. אז באו לספר לה, תראי עכשיו אחרי סוכות, בכניסת שמחת תורה, כל שער חסד, כל רחביה, באים ללוות את הבן שלה, ביעקב מוישה, עד הבית הכנסת, להקפות. אז הנה הנחה ואמרה, אני התפללתי שיהיה לי בן שהוא צדיק ניסתר. עכשיו אתם באים להגיד לי שהוא לא ניסתר. אני רציתי שיהיה ניסתר. כשיש אימא כזאת, אז מה הפלא שיוצא ביעקב מוישה? אמר פעם לאבי, אדם רוחני, שיש לו התלבטות מה לעשות, הוא צריך להכיר את שורש נשמתו כדי לדעת מה לעשות. וזה הרב חלב יכול להגיד, מפני שבשבילו כנראה להכיר את שורש הנשמה, זה דברים של יום יום. אז ככה הוא ידריך את זה לאנשים, אתה רוצה באמת לדעת מה לעשות ברוחניות, צריך להכיר את שורש הנשמה. סיפר לי פעם הרב ישראלי זצ"ל, שהרב חלב בפני השיעור הכללי, זה היה שיעור בפלפול בנוסח שהוא למד בצעירותו, והיה צריך מאוד להחזיק ראש, הוא היה מאוד במתח. תמיד לפני השיעור, כמה שעות קודם, הוא היה קורא לחתנו, לאברהם שדמי, זצ"ל ולרב ישראלי, ואני לא זוכר מי הוא אמר לי, היה השלישי. והרב שדמי והרב ישראלי היו באותה חבורה שמלאו ביחד מרוסיה לארץ. השלישי היה עזר דובי צולומון, אבל הוא לא למד בישיבה. והיה אומר לפניהם את השיעור ושיגידו לו אם השיעור כפי שזה נשמע כמו שהוא רצה באמת להגיד, או שיש פה עוד מה לפלפל ולהוסיף ולתקן את דברים כאלה. הוא אמר לי שהוא היה נתון מאוד, לא בלחץ, אבל מאוד במתח רוחני. כדי שהכל יהיה דבר דבור על אופניו, והכל יהיה מסודר, וכל המערכה מתחילה ועד סוף. בספר בית זול יש שם המון סימנים של מערכות על כל מיני סוגיות בש"ס, זה לא הכל היה שיעור אחד. להגיד שיעור כזה בסימן אחד זה צריך שבוע, זה לא שיעור של שעה, שעה וחצי. אבל התרכובת והכל היה, הקרינו פה תמונה של וילה דומיניץ, נדמה לי, נכון? כשהוא נפטר, הלך לבית עולמו, הלכנו לנחם. ואז אשתו הראתה לנו באלבום המשפחתי שיש להם מכתב שהרב חלב שלח אליו באותה תקופה שהיה עוסק עם דומני בעליה והבאת עולים לארץ. עכשיו הרב חלב פותר לו כך. נדמה לי שזה לא התפרסם, נדמה לי. כמו שכשאדם נמצא במאי אמו ולמדים אותו את כל התורה כולה, אחר כך כשהוא יוצא לאוויר העולם, כתוב שבא מלאך ומכה אותו על פיו, הוא שוכח תלמודו, לא על מנת לשכוח, על מנת להחזיר את תלמודו. אז כתב לו הרב חלב, ככה גם בלידה רוחנית. כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, יש תמיד את המלאך הזה שמנסה להכות אותנו על הפה, שדווקא מיד אחרי הלידה לשכח מאיתנו את התורה. ואנחנו צריכים על אחת כמה וכמה שמגיעים לארץ ישראל, ואני ראיתי איזו אמרה מסוימת שהרב חלב חוזר על זה לפחות שש פעמים, כל פעם בספר אחר. שם הוא כותב כך: כל שעה חדשה בארץ ישראל היא ארץ חדשה לגמרי, כמו ההבדל שבין חוץ לארץ לארץ ישראל. כי בארץ ישראל מרגע לרגע יש תשוקה למשהו יותר גדול, כמו שמשה רבנו ביקש שאי אפשר להתעלות אלא רק בארץ ישראל. ולכן גם יהושע בן נון, אחרי שנכנס לארץ ישראל, אף על פי שיהושע בן נון הרי קיבל ממשה רבינו שקיבל מסיני, הוא היה המקבל הראשון. משה קיבל, הוא היה המוסר הראשון. בכל זאת מיד בתחילת ספר יהושע, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר ליהושע בן נון, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, גם יהושע בן נון, אף על פי שהוא עצמו שמע הכל ממשה רבינו. למה? מפני שכשמגיעים לארץ ישראל, אז הכל מקבל דמות חדשה, צורה חדשה, ואפילו יהושע בן נון שקיבל ממשה רבינו יכול להעלות כביכול את דרגת התורה שיש לו לדרגת תורה של ארץ ישראל שהיא הרבה יותר גבוהה ממה שהיה לפני זה בחוץ לארץ. הוא מציין, עיין שוט חתם ספר, שחתם ספר כותב אחד המכתבים שלו, שכשהדברי תורה שלי שאני שולח פה מפרשבורג יגיעו לארץ ישראל ולירושלים, אז הם יתעלו יותר ממה שהם היו בזמן שהוא כתב את המכתב שלו. ובהקדמה על אחד מהשיעורים שלו, אז הוא מצטט את מה שהוא שמע מרבו בעל בשם רבו המיוחס בעל זית רענן. לא שלבתי ולא שקטתי ולא נתתי תנומה לאפפיי עד שהאלוקים ראה את עוני ועומק צערי על דבריהם הקדושים. הוא כותב הרב חלאפ, וכך אני נוהג כל פעם לפני דברי תורה, לפני שיעור שאני מוסר. לא שקטתי ולא שלבתי עד שהוא מרגיש שהוא הגיע לתכלית העומק שהוא היה יכול להגיע בדברי התורה שהוא אמר. יש בספר מכתבי מרום כמה וכמה מכתבים שהוא כותב לידיד נפשו, הגאון רמי של לב שחר. והוא כותב לו כמה מכתבים, אבל הוא כל הזמן מדגיש נקודה אחת. שתדע לך שהעיקר העיקרים זה להשתוקק כמה שיותר. עיקר העיקרים זה לא להגיע למטרה מסוימת, אלא עצם ההשתוקקות, עצם הרצון להתעלות, זה מה שמוציא את האדם מכל מהתפוחות שהוא עובר עליו, והוא כותב לו שם גם כמה מכתבי עידוד, כמו שכל אחד מאיתנו צריך, שאם הוא יאחז באחיזה ממשית, בדברי תורה האלה שהוא אומר לו, הוא יחזור עליהם, הוא יקרא אותם במתינות, אז הוא יראה שהעצה שהוא נותן לו באמת עצה מאוד טובה. וכך כתב הרב זצ"ל מעין היה על מה שהגמרא אומרת שאתם מתחוכם, לא יהלך פסיעה גסה, ואם הוא הלך פסיעה גסה אז הוא יכול לתקן את זה בכאילו שהוא עושה בליל שבת. אז הרב כותב, מה זה אתה מתחוכם לא ילך פסיעה גסה, לא רק כפשוטו צעדים ורחבים כאלה מגונים, אלא שצריך לדעת שכל פסיעה ופסיעה של אדם נמצא בתהליך של עבודת השם, זה עצמו תחליף כשלעצמה. והוא כותב שם בעיניה שיש אנשים, בפרט צעירים, שעצה להם הדרך, וחושבים שהעיקר זה להגיע לאיזו מטרה, אני אעשה את הבחינה הזאת, אני אעשה כאן, אומר לו, צריך להגיע למטרה אפשר רק אם אדם יודע להעריך כל פסיעה ופסיעה, וכך הוא מפרש בעולת ראייה, את מה שכתוב על צד דוד המלך, בקשו את פניך שמבקש, בקשו פניי תמיד, הוא אומר, עצם הבקשה, עצם ההשתוקקות, ואנחנו יודעים שכל תמיד חוכם, שאומר דברי תורה, מאן דנפח, מדילי נפח, אדם לא יכול להגיד ולכתוב ולהורות וללמד דברים שהוא עצמו, אלה הם אחיזה. כל מי שמעיין בספרים שבישיבה ברוך השם, לא רק לומדים את הספרים האלה, גם נותנים שיעורים על הספרים האלה. אני זוכר שהייתי פעם בספרי מי מרום, שהיו ציודי בבית, אז הוא יודע, לפעמים היה מתעכב, עד שמתחיל את השיעור, אז הבחורים הרשו לעצמם, ביניהם אני להוציא מהארון איזשהו ספר, בתנאי שנחזיר את זה בדיוק למקום שזה היה, ונשחרר את המציאות היה מרגיש שהוציאו פה ספר ולא החזירו. הייתי שבספרי מי מרון יש מלא הערות של המציאותים. וחלק גדול מההערות זה לעיין בספרים אחרים של הרב, שכנראה שיש שם דברים מקבילים. וחבל, צריכים לדאוג שיוצאים את זה. אני יודע איפה זה נמצא, אבל... אבל הרבה הערות, לא אומר כל דף, אבל הרבה מאוד הערות, הערות של הרציודר היו... כל הערה היה איזה פנינה כזאת, איזה דגש, איזה... ובאחד המכתבים שם כותב הרב, שיש כאלה ששואלים אותו, אנחנו עוסקים בענייני גאולה בארץ ישראל, אבל הגמרא הרי אומרת שחשבוך השביע שלוש שבועות, ואחת מהן זה שלא לדחוק את הקץ. אז כותב שם הרב חלב כמדומני במכתבי מרום. נכון שאנחנו מושבעים לא לדחוק את הקץ, אבל גם אנחנו מושבעים לא לרחק את הקץ. אנחנו צריכים לעשות כמה שיותר פעולות מאיתנו, ללכת יד ביד עם השגחה פרטית, שמה שהחשבוך הוא עושה איתנו, על אף כל התפוחות שעוברות פה, הרב חרלב זצ"ל כותב במעייני הישועה בפרק נדמה לי נ"א, שדווקא בזמן שארץ ישראל תיתן פריה, שאין לך גאולה,
קץ
גאולה, מגולה מזה. ויש כאלה שמקניטים ואומרים, מה אתם פוסקים הלכות לפי אגדתא שבש"ס? זה אגדתא, לא פוסקים הלכות. לצערנו, האנשים האלה נעלם מהם שזה גמרא מפורשת שמביא אותה הטור בסדר תפילת 18, שלמה מסמיכים את הברכות של ברך עלינו לתקע בשופר גדול לחירותנו, אז הטור שם מביא את דברי הגמרא שאין לך קץ מגולה מזה, ועל פי זה קבעו את סדר התפילה ב-18, אז מה זה נקרא סתם דברי אגדתא? אז הרב כותב, אז הרב חלב כותב, דווקא באותה שעה שאין לך קץ מגולה מזה, אז מתעורר ישמעאל להילחם עם ישראל. למה? אז הוא כותב שם, מפני שישראל, ישמעאל לא מקדש את החיים. החיים אצלם זה... עם ישראל יודע גם לקדש את החיים. ואת הנקודה הזאת, כך הוא כותב שם, בני ישמעאל לא יכולים לסבול. איך יכול להיות שיש אומה כזאתי שמקדשת גם את החיים, להעלות גם את החיים של העולם הזה, החיים פה עלי אדמות. ובזמן שעם ישראל מגיע לארץ ישראל ונותנת פריה, ומקדשים גם את כל מה שקורה פה, את זה בני ישמעאל לא יכולים לסבול, ולכן דווקא באותה תקופה הם כאילו הולכים בכל הכוח הנבדי שלהם כדי לפגוע בעם ישראל, ואנחנו אדרבה ואדרבה. הגמרא בברכות אומרת, משל לאדם שאומרים לו זקנך מגודל, אומר להם יהא נגד המשחית. אז מה הוא עונה להם? שלכן הוא משאיר את הזקן או לכן הוא מוריד את הזקן? אז יש איזו מחלוקת שם בין רש"י לרשב"א, שאחד אומר, משל אדם שבאים להגיד לו זקנך מגודל, אז הוא אומר, אם זה כבר תופס תשומת לב, אז אני רוצה להוריד את זה. אחד הראשונים אומרים לו בדיוק להפך. אם זה דבר שרואים שזה מעורר אצלך משהו, אז אדרבה. אז אני אשאיר את זה יותר, זה מה שכתב הרחלה. אם אנחנו רואים שישמעאל, דווקא בתקופה כזאת מתעורר, זאת אומרת שאנחנו רואים את המציאות בעיניים, במשקפיים אמיתיות, שאין לך קץ מגוזה, מגולה מזה, אז אנחנו צריכים להיות אדרבה ואדרבה ואדרבה כפליים בלושיה. שזכותו של הגאון רבי הכרמלי של זצ"ל תגן עלינו ועל כל ישראל, שיזכו באמת להוציא, אני לא יודע כמה כתבים נשארו. מה זה? מה זה? נשאר ברוך הרבה, אז אל תגיד ברוך השם. אם נשאר הרבה, אל תגיד ברוך השם. צריך שישאר מעט, ושבעזרת השם יצא כמה וכמה שיותר.
פרשניות
לדבריו. לזכות את... מה זה?
שיהיו פרצו הרבה פרשניות לדבריו.
כן, לזכות את הציבור. הזכירו פה את הבית ישראל, שהיה בא לשמוע את הניגון של יעקב מיישל ביד השיר. שמעתי מהמקובל הרב זוסמן זצ"ל, הוא היה ריאד, תלמיד מובהק של הרב חלב. הוא סיפר לי פעם שהוא היה אצל הרב חלב בבית, ופתאום הגיע בית ישראל, הוא נכנס לדקה-שתיים כמיני הגור ויצא החוצה. הוא לא היה רגיל לזה, הוא שאל את הרב חלב, מה קורה פה? אמר הרב חלב, הוא לומד אצלי כבונה. והגמרא אומרת שתלמיד שנוסע מאותה עיר שרבו גר שם, צריך לבקש רשות להגיד לו שלום שהוא נוסע. והיות הוא כנראה יצא מחוץ לעיר, וזה היה בתקופה שהוא למד אצלו כבולת, אז הוא בא להגיד לו שלום. ובספר שיצא לבית ישראל, פאר ישראל שלושה חלקים, אז הם לא הסתירו את זה, אבל הם כתבו את זה בשוליים למטה, מתחת ליערה, שידוע שבית ישראל למד כבולת, כשהאיברי אמס נפטר, זה היה בזמן מלחמת השחרור, כמו שהזכירו אותו, מוצאי שבועות, לא ידעו איך לעשות את סדרי הלוויה. הלכו להרב הרצוג, הרב הרצוג אמר, אני אגיד לחסיד יגור מה לעשות, הלכו לרבי מרח טפליבסקי, שהיה שם שכן, בסופו של דבר הגיעו לרב חלק. רב חלק הוא זה שקבע שיעשו זה באותו לילה, ושיקראו אותו שם באותו שכונה, והם שמעו, רבי סיסואל, שהוא טיפל בנושא הזה, הוא שמע למה שאמר לו מורה לקבולה, לאגון הרב חלק. שערי סיפורים לא ננעלו, אין ספק שאלה שהוציאו את הספר שירת הים עשו עבודה ביתו בזמנו נפלאה, אבל כנראה שצריכים לדלות עד כמה שאפשר עוד ועוד, מפני ש...
כמו בהגנה של פסח.
החתם ספר כותב...
על הים, 50, על 200, על
300. שמה?
הגנה של פסח, כמה... על הים כמה, 300, 400.
שאין ספק, זה זיכוי הרבים עצוב וגדול מאוד להתחקות, אז ידוע שחתם ספר כותב שיש עניין חיובי לקרות את קורותיהם של, של צדיקים. יש בהקדמה לספר מרומי שדה על ברכות, סיפור של חיים ברלין כותב על אביו, על הציב, שבאו אליו פעם שיספר סיפורים, מה שהוא שמע על פי מסורת, על רב עקיבא איגר. אז הנציב אחז בשיטה של הסיפורים זה לא העיקר, מפני שאומר, מי שרוצה להידבק ברב עקיבא איגר, אז אם הוא רואה את הקושיות ואת התירוצים, ואיך שהוא כותב שם בענווה כזו גדולה, והשם יאיר עיניי, זה הסיפור הכי גדול שאפשר ללמוד ברב עקיבא איגר. אבל החתם ספר, שהיה חתנו של רב עקיבא איגר, כותב לא ככה. הוא כותב שיש עניין לספר סיפורים של צדיקים, צריך ללמוד מאורחותיהם של צדיקים, לראות את... גדול שימושה יותר מלימודה, ידוע שיש בראשונים כמה פירושים. האם גדול שימושה הכוונה היא כמו שרש"י עומד ללמוד את טעמי הסברות, או כפשוט או ככה כתוב בשם הגר"א, גדול שימושה יותר מלימודה, כדי לראות את ה... בדיוק איך שעושים דברים שנראה לנו היום שאנחנו אולי לא קולטים, אבל אחרי זה, כשאתה קצת מתבגר יותר, אז פתאום נזכר בכל אותם הדברים הטובים שהוא ראה את זה כל מיני צדיקים. אין ספק שזה משפיע על... השפעות רוחניות לטובה ושזכותו יגן עלינו בכל ישראל.
אמן.